משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי 93 FM. היום יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, זין באב, אלפים תשפי ג'. נגיד תודה וברכה ליאלי צייטלין, גם למוטי קופר על העריכה וההכנה וכל מה שקשור בתוכנית הזאת. אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להיערך נכון, בלב נכון, לקראת תשעה באב, בכל מה שקשור גם בנושאי בין אדם לחברו. והיום בערב יהיה כנס חיזוק והתעוררות לנשות ונערות ירושלים. אנחנו כבר נמצאים עם הודעה על קו הטלפון, נשמח לשמוע ממך. בוקר טוב.
כן, בוקר טוב. אני רוצה להזכן את נשות ירושלים ונערות ירושלים היקרות לכנס חיזוק והתעוררות. בואו היום בערב, לערב עוצמתי ומחזק לקראת אישה ואב. הערב ילווה בהרצאות יפות מפי רבניות וגם הקרנה ייחודית. הכנס ללא עלות והתקיים באולמי ארמונות אור, בשעבר ארמונות וולף, ברחוב בית הדפוס גבעת שאול ירושלים. כנס חינם, פתיחת שערים בשעה 7:30 בדיוק. בואו נתחזק ביחד לקראת תשעה באב, בין אדם לחברו.
כן, זה באמת הנושא שעל הפרק, צו השעה, וישר כוח לכם על הארגון של כל הדברים האלה. זה לא פשוט לארגן כנס, אבל אם זה המטרה שלו היא להתעורר ולהתחזק בכל הנושאים שקשורים באהבת ישראל, זה צו השעה, ותודה רבה לך, ישר כוח.
נשמח לראות את נשות ירושלים, תודה רבה.
כל טוב. ועכשיו אנחנו פונים לפינת השליח שלי. שלום הרב ראובן שניאורסון, שליח הרבי בקריית גת. מה שלומכם שם?
שלום ובוקר טוב לכם ולכל המאזינים, שלומנו טוב. אני מדבר איתכם ישירות מכולל תפארת לוי יצחק ברוב האבנים, וכל האברכים איתנו פה שומעים.
כשאתה מדבר על אברכים, אתה מדבר על יהודים מכובדים, בני הגיל השלישי, שמחליטים שהדרך שלהם לעשות שינוי בעם ישראל, וגם בעצמם פנימה, זה לשבת וללמוד תורה, פשוט להצטרף לכולל.
כן, אז
בגיל הפנסיה.
אני רוצה להחמיא לחבר'ה שלי, שהם לומדים פה תורה כל כך, שכשהיה פעם אחת שאיזה מישהו הגיע מאוחר, או פעם אחת שמישהו מגיע מאוחר מהרבנים שמוכרים שיעור, הם לא מוכנים, הם מתקשרים, מה זה? אנחנו 5 דקות ביטול תורה, 10 דקות ביטול תורה, וזה לא עובר בשתיקה. אז אני ממש מבסוט מזה שכל דקה של תורה חשובה להם.
אז בוא נעשה את הדבר הבא, שהראש כולל שכרגע מדבר ברדיו קול חי איתנו, במקום לבטל זמן תורה, יגיד דבר תורה. זה קצת נשמע מוזר, תשעת הימים, ערב תשעה באב, מה כבר אפשר להגיד בימים האלה? יש לנו עניין להיות בשמחה, לא להיות בשמחה, לעבוד את השם, הרי התורה משמחת. אולי נשמע כמה עניינים הקשורים בזה, ואולי אפילו את דבר הלכה לקראת תשעה באב.
אז כן, כמובן דברי תורה זה מה שיהיה, וביקשו ממני פה חברי הכולל, אמרו לי, אתה עולה לשידור, יום שלישי, תשמע, אתמול היה מה שהיה, דבר על אחדות בעם ישראל. אנחנו רוצים לדבר על האחדות ולאהבה בעם ישראל, שאנחנו יודעים, קודם כל נתחיל עם בדיחה קטנה, אנחנו יודעים שבעם ישראל יש הרבה אהבת חינם, אוהבים הכל בחינם, כל דבר תביא לי בחינם, ודיעו על עם שני לוחות הברית, כי הקדוש ברוך הוא בא ואמר להם, אתם רוצים את לוחות הברית, אז כל האומות אמרו, לא, מה כתוב, וזה, עם ישראל שאלו זה בחינם, הוא אמר להם, כן, אמרו, טוב, אז תביא שתיים, אז למה שני לוחות הברית. אבל אנחנו באמת לאהבת
זה מילתא דבדיחותא, כי יש אנשים שהולכים כן. היום אבלים וחפויים וכאובים ומדברים על יום נורא ויום אבל לאומי, זין באב, גם על זה שמעתי. אבל בוא נשמע איך באמת עושים שינוי ברגשות של אחרים וגם ברגשות שלנו.
אז זה בדיוק העניין, שכל מי שעכשיו חושב שאסור להיות בשמחה, אז חס ושלום להגיד כזה דבר, כתוב עבדו את השם בשמחה. אין כזה דבר שיש יום אחד בשנה, או שעה אחת בשנה, שצריך להיות לא שמח. אפילו תשעה באב יש ציווי, עבדו את השם בשמחה. אז צריך גם בתשעה באב להיות בשמחה. לכאורה, מצד שני כתוב על חודש אב, שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אז לכאורה לא אמור להיות בשמחה. אז מה התשובה לזה? התשובה לזה מאוד פשוטה. לא כתוב שמי שנכנס אב, מבטלים שמחה, אין שמחה. כתוב ממעטים בשמחה. לא צריך לבטל את השמחה, צריך רק למעט בשמחה. אבל להיות שמח, עדיין צריך להיות שמח. שאת השאלה ממה? אם הוא נכה בבית המקדש, אם עדיין משך לא הגיע, כמו שהרבי דיבר פעם מאוד חזק בהתוועדות על המשפט בגמרה, שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, זה כאילו נחרב בימיו. אז אמר הרבי שמה, אתה צריך להסתכל, הבית המקדש עומד מולך חרב, עולה בלעבוד, איך אתה עדיין מתנהג כמו שאתה מתנהג, תעשה משהו כדי שיבנה בית המקדש. אז באמת, מה צריך להיות בשמחה? השמחה האמיתית צריכה להיות לא תלויה בשום דבר. לא שמעשה כזה או משהו אחר, יגרום לנו להיות שמח או פחות שמח. אמר לי פה אחד מהחברים בבית חב"ד, שמוד אפילו אמר לי, אני משתדל לא לתת לדברים אחרים לנהל אותי. זאת אומרת לא לנהל. אם קורה משהו, אם מישהו עשה לי פרצוף, מישהו אמר משהו, עבר איזה חוק בכנסת, לא עבר איזה חוק בכנסת, יאיר לפיד אמר משהו, ביבי אמר משהו, שזה לא ינהל אותנו. השמחה שלנו, והביטחון בהשם, והמשימה של החיים שלנו, לא תלויה במה שקורה אצל החיים, ותלויה רק בנו. והשינוי מתחיל מאיתנו. ואם אמרת מקודם מאוד יפה שהחבר'ה של הכולל פה, שצטפו לכולל, רצו לבנות את בית המקדש, אז מה הם עשו? הם צטפו לכולל ללמוד תורה. אמרו, אנחנו לא מחפשים לבנות את בית המקדש דרך זה, שנשאר מול העיתונים ונגיד מה ביבי צריך לעשות או מה לפיד צריך לעשות. אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש דרכנו, דרך המעשים שלנו. כל אחד שבאמת עושה את המעשים ולומד תורה, דרך זה הוא בונה את בית המקדש. וזו התשובה, שגם צריך להיות בשמחה עדיין מזה שאנחנו נבחרנו להיות העם של הקדוש ברוך הוא ולפרסם את שמו בעולם, וגם אם מדברים על לימוד תורה, ואנחנו יודעים פיחודי השם ישרים ושמחי לב, ואפילו בתשעה באב, אם דיברת מקודם על להגיד הלכה פה בשידור, אז יש הרבה אנשים אומרים שבתשעה באב אסור ללמוד תורה. הרבי דיבר על זה פעם ואמר שחס ושלום להגיד ככה, להגיד את הבו יומם ולילה, צריך ללמוד תורה כל רגע ורגע. איך אפשר להגיד שאסור ללמוד תורה? אלא מה? אסור ללמוד ברוב העניינים בתורה, מותר ללמוד עניינים השייכים לתשעה באב, כמו סוגיות החורבן, כמו איוב, איכה. אז זה צריך ללמוד. אז זה המסר לעם ישראל וכל המאזינים מהכולל שלנו, שמי שרוצה להיות בשמחה צריך לא להסתכל על החוצה, אלא להסתכל פנימה אליו, האם הוא עושה את המשימה שלשמה הוא נשלח לעולם. ודבר שני, מי שרוצה להיות בשמחה, כתוב פיקודי השם ישרים, משמחי לב, ללמוד תורה, וזה מה שמשמח. אני חושב שכל עם ישראל ילמד מהטיפים האלו.
כן, אז אני מקבלת את המסקנה מהביאורים שלך של ללמוד תורה זה צו השעה. כאשר יענו כן ירבה וכן יפרוץ, ודווקא בימים אלה ודווקא בזמנים אלה ודווקא בזה, כי כל ההבדל בין גולה לגאולה זה א', נכון? וא' הזאת זה אולפנה, אולפנה זה בארמית למידה, וכשאנחנו נמצאים באנרגיה ובתקופה כזאת בתנועת נפש של למידה, אנחנו בטוח מקדמים את עצמנו ומתקדמים לעבר הגאולה. אז יישר כוח ותודה רבה, ושבעזרת השם אנחנו כבר פעם הבאה ניפגש בבית המקדש בירושלים הבנויה.
בעזרת השם, אני רק אם יורשה לי למסור דש, ביקשו פה מחברי הכולל, יש לי שתי שניות, אז קודם כל לסתור ניחומים לחבר מהכולל דוד אסולין, וחיים גרמסן אחד המשתתפים ביקש למסור דש למשפחתו על גבי הרדיו, ואני מקיים את השליחות שלי, חזקה שלי,
כן, נו, ללומדי תורה אנחנו לא נסרב אף פעם. יישר כוח, יישר כוח על הפעילות הזאת. הנה ההוכחה שגם בשלושת השבועות, וגם אחר כך בין הזמנים, לא מפסיקים ללמוד, וממשיכים ביתר סט וביתר עוז. אז תודה רבה, ויישר כוח.
תודה רבה לכם ולכל המאזינים.
בשורות טובות. כן, אז איתנו נמצאת מיכל. מיכל מאזינה, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
אנחנו רוצים שתשתפי אותנו במתכון מעולה של טורטיה לתשעת הימים.
אז כן, יש לי מתכון מקסים של רוגלח מטורטיה.
רוגלח מטורטיה, על זה עוד לא שמעתי.
מתכון שגם אני לשלח, קראתי אותו קצת, ניבלתי וזה מקסים.
קדימה.
אז ככה. עלי טורטיה אפל מעולה, לוקחים אותם, אני חולה אותם כאין פיצה משולשים, וממלא את זה בקוביית שוקולד, אפשר חלווה, אפשר משהו ממרח, מגלגלת אותם מהחלק הרחב לחלק הצר יותר,
כן,
מרוגלח, מורחת בביצה, טונטום, הופעה את זה בתנור, זה מתנפח וזה מדהים וזה טעים, וכל הבית מתמלא בכמה דקות בריח של אפייה.
מדהים. גם את שמה ביצה? את מורחת למעלה הביצה?
כן, מסומסום אפשר, לא חומה.
וכמה זמן בתנור?
ממש כמה דקות.
זמן קצר, כן. אפשר גם למלא בדברי גבינה, נכון? ולעשות את זה מלוח כזה. וואו.
מה שרוצים.
טוב.
תורדיה בכלל זה משהו שאני קונה תמיד, כי בבית, וזה משמש אותי למלא דברים. לטוסים, למילוי של חביתות, חביתותי. זה משהו שהוא
אצלי
לבית באמת תמיד 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 נמצא.
נהדר. תודה רבה לך מיכל, ואת זוכה בשובר של 150 שקלים מתנת.
הפרס מתנת נתיב החסד, המציעה מגוון ענק במחירים נמוכים ומבצעים משתלמים הכי קרוב לבית.
כן, אז באמת אפשר להשיג תורטייה מעולה ברשת חנויות נתיב החסד ובר כל טוב. טוב, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, רדיו קול חי, ואיתנו שרית בינט, מנתחת התנהגות ומנהלת תחום תקשורת בפרח אלעד. שלום ובוקר טוב לך שרית, מה שלומך?
בסדר, בוקר טוב, תודה רבה, ברוך השם, שלומך.
יופי. אנחנו רוצים שתספר לנו על הפעילות של פרח. אני מבינה שבימים אלה אתם מגייסים סייעות וגננות למגוון המוסדות ברחבי הארץ.
נכון.
ונרצה קצת נכון. להבין מה הפעילות כדי שנוכל לעזור אולי למה שאתם מחפשים.
מעולה. אז פרח באמת זו רשת שנותנת מענה לילדים צרכים מרוחדים מגילי חצי שנה במעונות ועד גנים, בתי ספר, בוגרים בכפר פרח שמתגוררים במקום שנותן להם מענה 24/7 וטיפולים באמת בפריסה ארצית בכל רחבי הארץ. ורשת פרח מאוד גדלה ומוסיפה עשרות מסגרות שוב בפריסה ארצית בהמון מקומות. וכן, אנחנו מחפשים צוות איכותי, צוות עם נשמה, מסור, שרוצה לי לקחת חלק בתהליך הזה. כמובן, חשוב אנשים שיש להם את התעודות מתאימות, אם זה לתפקידים של גננות או מורות, לסייעות גם כן חשיבות כמה שיותר, ניסיון בחינוך מיוחד, או אם יש כאלה שיש להם גישה ורוצות לבוא וללמוד את העבודה, רוצות או רוצים אצלנו, אנחנו נותנים את כל ההדרכות וההכשרות המקצועיות. אני חושבת שבעיקר בפרח נותנים אופק וקידום בצורה, בקצב יחסית מהיר, זו רשת שמתפתחת מאוד, כך שהרבה בנות מתחילות, מתחילת הדרך, בתפקיד שהוא יחסית ככה ראשוני וקטן, ויכולות מאוד לגדול ולצמוח.
כן. מה האפשרויות לקידום בתחום של העיסוק הזה?
קודם כל חשוב להגיד שהיום כל המסגרות של החינוך מיוחד, הגנים ובתי ספר עובדים לפי תנאים של אופק חדש, במשרד החינוך, תנאים מאוד טובים, המסגרות מאוד יפות וככה נותנות אופק כלכלי טוב, ואפשר בהחלט להתקדם. לדוגמה, אני יכולה לספר לך שאני לפני 14 שנים פתחתי את הגן תקשורת הראשון באלעד, תחת ארגון פרח. ובמהלך השנים האלה התפתחנו באופן כזה שפתחנו גם מעון תקשורת, גם מגוון של גני תקשורת, בית ספר תקשורת, כיתות תקשורת, כך שהיום אני כבר מנהלת קרוב ל-200 תלמידים, משפחות שלהם, הצוותים שמטפלים בהם, והגעתי מלהיות גננת ולהקים גן. אז אני חושבת ש...
אז יצא לך בטח לראות במסגרת התפקיד שלך נשים שמתאימות לכזה קידום.
בהחלט, כן.
איזה תנאים מקבלות העובדות בפרח?
קודם כל תנאים מאוד טובים, גם תנאים כל מיני פינוקים וצ'ופרים ומגיבוש ובונוסים, שזה דברים שממש חשוב לנו, רווחת העובד והנאטו. וכמובן, כמו שאמרתי שוב פעם, יש תנאי שכר שמשתנים בפריסה ארצית ברחבי הארץ. יש את התנאים של אופק חדש, של תנאים מעולים של משרד החינוך. וגם הצוותים הפארה-רפואיים, יש להם מדרג שכר מאוד מכובד, עם תנאים ממש טובים, שאנחנו מציעים להם ממש לבוא, לשמוע, להכיר. והרבה הרבה צוות שהתחיל אצלנו באמת כסייעות, כגננות, כעובדות סוציאליות, הם היום בתפקידים של ניהול ובתפקידים של הדרכה, ומתקדמות בתוך המערכת ומגיעות באמת למקומות הרבה יותר גבוהים, שכמובן יש לצד זה גם רווח כלכלי בהתאם.
ומי, לאן אפשר לפנות, מי שמעוניינת לשמוע יותר פרטים נוספים על עבודה בפרח?
כן, אז קודם כל יש מספר טלפון שאפשר להתקשר למשרד הראשי של הארגון, 07-951-55500. חשוב להגיד שיש לנו בחלק מהמסגרות מערך הסעות מאורגן, לא צריך לחשוש מאזורים מסוימים שהם מרוחקים יותר, אנחנו נותנים מענה למקומות האלה. אנחנו, לא שכחתי לציין שיש כמובן תשלום על חופשות וככה כל הדברים האלה, באמת רווחת העובד היא לנגד עינינו, אנחנו רוצים שיהיה לכולם טוב, לעשות ביחד רק למען קידום הילדים. מוזמנים להתקשר ל-07-951-55500, נשמח לקבל פניות ולנווט לאזורים הנכונים והמותאמים.
תודה רבה, פרויקט חשוב מאוד. תודה רבה לך שרית בינט,
מנתחת
התנהגות ומנהלת תחום תקשורת בפרח אלעד. תבורכי. טוב, ועכשיו אנחנו עם נעמי אייזנבך, נונה איצ'י אדריכלים, תכנון בתי חלומות למשפחות חרדיות. מה שלומך, נעמי?
בוקר טוב, מירי.
בוקר טוב. אז בין הזמנים הוא זמן טוב לארגן מחדש את הבית, אוטוטוט אנחנו יוצאים משלושת השבועות ועוברים לשנה חדשה, זאת אומרת לחשיבה על השנה החדשה, ואנחנו רוצים לשאול אותך איך אפשר לנצל את החלל הקיים בצורה שתהיה מיטבה עבור הצרכים של בני הבית, בלי לשבור קירות.
יפה, אז כמו שאמרת, בין הזמנים כבר ממש כאן איתנו בפתח, ועם גלי החום והגלים בים, ככה מגיע גם גל של מעברי דירה. אנחנו רואים את הרחובות מתמלים בארגזי קרטון משומשים, רעיתים משנים שנזרקים לרחוב, וזה בדיוק זמן מושלם לרענן את הבית לקראת תקופת החגים, שמביאה איתה כל שנה התחלות חדשות. אז היום אני רוצה לדבר על כל הטיפים, התובנות וההנחיות לעיצוב בית נעים ומזמין, והכי חשוב, כמו שאמרת, בלי לשבור קירות ולקרוע את הכיס. אז אני אתן איזשהו הקדמה קטנטנה, בהחלט, כך איך שאני תופסת את הדברים, יש משהו בעיצוב הבית או בחידוש הבית שהוא כמעט תהליך רוחני. החלל והסביבה שאנחנו שוהים בה באופן היומיומי שלנו, משפיעה על איכות החיים שלנו. היום כבר יש יותר ויותר מודעות שתכנון ועיצוב נכון של חללי הבית יכול להשפיע עלינו ישירות, באופן חיובי מבחינה מנטלית, רגשית ופיזיולוגית, על כל בני המשפחה שמתגוררים בבית. אז היום אני רוצה לדבר באמת על פתרונות פרקטיים שמאפשרים לנו לערוך שינוי קל בזמן קצר, בלי להיכנס לשבירת קירות ויצירת אבק. אני רוצה להתמקד בכל מה שלא מחובר לקיר או לרצפה. זאת אומרת, צבע קירות, ריאות, שטיחים, תמונות, אקססוריז, גופי תאורה, או כל הפריטים בעצם ש... מייצרים לנו חלל מוצב ביתי ומזמין. אז קודם כל אני ממש ממליצה לכל המאזינות שלנו לקחת דף ועט, כי זה הולך להיות פאנל סופר פרקטי ומעשי. אז איך בעצם אנחנו מתחילים? לפני שאני מתחילה אני רוצה לתת שלוש כלים פרקטיים שיתנו לנו בעצם, יקצרו לנו את העבודה וידייקו לנו אותה באופן משמעותי, ואני ממש לא ממליצה לדלג עליהם. אז בעצם הדבר הראשון זה... קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל כדאי להיפטר מדברים שאנחנו לא צריכים בבית. זה זמן מושלם לעשות את זה, וכדי לעצב כל חלל, אנחנו קודם כל נתחיל מסידור הבית, מיון חפצים, מסירת רהיטים ישנים, אביזרים מיותרים שתופסים מקום. בין הזמנים הוא זמן אידיאלי להתחיל בפרויקט כזה, אפשר לעשות את זה עם כל המשפחה, אפילו לעשות את זה כתהליך חווייתי, יצירתי ככה, משפחתי, מגבש, והכלל הוא, שככל שהחלל מבולגן ועמוס יותר, כך הוא יראה קטן יותר, פשוט. אז אני ממש ממליצה לצמצם חפצים מיותרים, תשאירו רק מה שאתם באמת משתמשים בו ביום יום. הכלל השני זה תכנון מקדים. אנחנו קודם כל נעשה רשימת קניות ועומדן תקציב, זה בעצם משהו שהוא חובה, אני רוצה להסביר למה. אני אתן דוגמה שכולן פה ודאי מכירות. בואי תגידי לי מירי, מה קורה אם אנחנו הולכות לסופר לפני חג, שצריך לקנות מלא דברים, ולא יצאנו מהבית עם רשימת קניות? במקרה הטוב, שתי עגלות מלאות עם מלא דברים שלא באמת צריך אותם, לוקח לנו פי שתיים זמן, שכחנו חצי מהדברים שהיינו באמת צריכים, והקניות עלו פי שלוש ממה שתכננו להוציא. למה? מהסיבה פשוטה שלא נערכנו מראש. ככה בדיוק אותו דבר שיוצאים לקנות פריטים לעיצוב הבית, רק פי כמה וכמה יותר מורכב. אז כל ההיערכות המוקדמת של יציאה לרכישות היא בעצם החשובה והעיקרית פה. שורה תחתונה, תכנון והיערכות מראש זה חובה. אוקיי, והדבר האחרון, אנחנו נאסוף לנו כמה תמונות השראה שאנחנו אוהבים, כדי לתת לנו איזשהו עוגן בסיס לתחילת העיצוב, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל במלאכה. אז הטיפ הראשון שלי הוא צבע. אין ספק שאחת הדרכים הכי קלות ונגישות להשגת מראה חדש ומרענן לקראת הקיץ זה צביעת הקירות בבית. אין לכם מושג מה צבע יכול לעשות ואיזה אווירה הוא יכול ליצור, בין אם זה בנבואת הכניסה שאנחנו רוצים ליצור אווירה מסוימת כבר בכניסה לבית, או בחדר הילדים למשל, אם אנחנו רוצים לייצר איזשהו חלל עם אופי מסוים, צבע זה תמיד הפתרון הנגיש והזול ביותר. אז בעזרת משחקים של צבע אנחנו יכולים ליצור בקלות אשליה של מרחב, וככלל צבעים בהירים הם תמיד צבעים שיתאימו לנו יותר למי שמחפש ליצור את המראה הפתוח עם תחושה של מרחב בחללים קטנים יותר. אבל איך אנחנו באמת ניתן לשמור על האיזון של הצבעים בחלל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, אתם יכולות לעשות את זה בעצמכם, את ההתאמת הצבעים הזאת תכלס בצורה פרקטית. אז אני רוצה ככה להסביר בקצרה, יש שיטה מסוימת שאני עובדת איתה לחלוקת צבעים בבית. אנחנו מחלקים את זה לשלוש כמויות. השיטה הזאת נקראת 60-30-10. 60% מהחלל אנחנו נצבע בצבעים ניטרליים ועדינים. 30% מהחלל יהיה בצבע חזק יותר, שמחמיא לצבע הניטרלי ומתאים לפלטת הצבעים שבחרנו. 10% יהיה בצבע דומיננטי, יותר חזק ויותר בולט. עכשיו, הצבע הדומיננטי הזה יכול לבוא לידי ביטוי בקיר כוח, שתכף אני אדבר מה זה. זה יכול להיות ספה צבעונית, או לחלופין בחירה של ספה בצבע ניטרלי, כמו אפור בהיר, ואנחנו נשלב עליה קריות צבעוניות. אפשר למקם איזושהי וזה דומיננטית בחלל, אפשר לבחור טפט ולהתפרע על איזה אחת הקירות, וככה לייצר אמירה צבעונית בחלל. והנושא הזה בעצם מחבר אותי לשלב הבא, שזה טיפ מספר 2, שהוא בעצם קיר כוח. מה זה בעצם קיר כוח? זה אחת הדרכים המומלצות ביותר לחלוקת מינוני צבע בחדר, היא בעצם באמצעות בחירת קיר אחד דומיננטי בחלל. עכשיו, מטרת השימוש בקיר הזה היא בעצם לשבור את התבנית של החדר. אנחנו רוצים לייצר תחושת עומק ופרופורציה ולהכניס עניין בחלל. עכשיו, כדי ליצור קיר כזה בעצמכם, אז קודם כל אנחנו תמיד נבחר בקיר שיש לו משמעות בחדר. מה זה אומר? לדוגמה, כמו הקיר שנשענת עליו הספה בסלון, או הקיר עליו צמוד גב המיטה בחדר השינה. ולקיר הזה אנחנו בעצם נעניק טיפול שונה. אם אנחנו נדביק עליו טפט, או נצבע אותו בצבע שונה משאר הקירות בחדר, או צביעה באפקט מסוים, או בטקסטורה ייחודית, אז זה עד כאן ככה בקצרה קיר כוח.
כן, אז עכשיו אנחנו, כיוון שאנחנו צריכים לצאת דרך, תכף לפרסומות, אז,
אוקיי.
אז אנחנו רק ככה תסכמי לנו, כיוון שאנחנו לא נוכל להמשיך לשמוע את כל הטיפים, מה ששמענו היה באמת מועיל, וככה רואים קצת יותר ברור איך אפשר להתפטר מחפצים ישנים, להחליט על הצבעים, כמו שאמרת, במינונים של 60-30-10, ואיך ליצור את ההרמוניה של הצבעים והקיר כוח. אני מניחה שעל הריהוט ועל שאר הדברים אנחנו נשמע בפעם אחרת. תודה רבה לך, נעמי אייזנבך, נונה איצ'ה, אדריכלים, תכנון בתי חלומות למשפחות חרדיות. זה הזמן הטוב ביותר לארגן מחדש את הבית. אז יישר כוח על הרעיונות הנפלאים. תודה.
תודה מירי, להתראות.
פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום ובוקר טוב, עורכת הדין נורית איילון אירש, מנהלת מרכז השיר השמיים, נווה צדק, תל אביב, מה שלומך?
היי מירי, בוקר טוב, צהריים כבר עוד רגע.
נכון, צהריים, אבל אנחנו יום ולילה מתערבב אצלנו, כולנו בתשוקה כל כך גדולה, לעשות את החיבורים, לעשות שינוי בעם ישראל, ולך יש לא מעט רעיונות, בכל אופן את חיה שם בתל אביב, בסנטר של העניינים שגועים ורועשים, ואני בטוחה שיש לך כמה רעיונות חשובים מאוד.
אני חושבת ש... העבודה כרגע של כולנו זה לרדת מהשיח הציבורי, התקשורתי, הפוליטי, לשיח אישי, לשיח רגשי יותר, מכיל יותר. זאת אומרת, הסיסמה הזאת של אהבת חינם היא לא סתם סיסמה, זה משהו שאנחנו צריכים להוריד אותו לשטח. ומה שאנחנו מקפידים מאוד לעשות בתוך המרכז קירוף שלנו, השירה בנווה צדק, ובאתר נשים עשירה, זה ללמוד יחד, זה להקשיב אחד לשני, לומדים אצלנו חילונים, דתיים, או איך אני קוראת לזה, זה לא משנה. עם איזה תדמית חיצונית האדם נכנס אלינו. מה שחשוב יותר זה השיח האישי של הנשמות, של הביחד, למצוא את מה שמחבר בינינו, שהוא הרבה יותר גדול ומשמעותי מהשיח של הכותרות.
כן. אתם משפחה מוזיקלית מאוד, כפי שראיתי וחוויתי, לא אחת ולא שתיים, ולפעמים המוזיקה היא אפילו עולה מעל המוח הקטן שלנו, המצומצם. אולי אנחנו חושבים שאנחנו חכמים וברי השכל, אבל בסופו של דבר הרי אנחנו מתרגמים רק מה שאנחנו רואים, והמוזיקה מפשרת ומגשרת. תספרי לי דווקא על זה, איפה את זה אפשר להכניס בחיים.
טוב, אז בטח את יודעת, כן, אבל אני גם מעדכנת מה שנקרא את קהל השומעים. אנחנו בעלי תשובה כבר 28 שנה.
כן.
כך שגם היום כל השיח הפוליטי פוגש אותנו עם משפחה ש... למשל האבא, אחד ממובילי המחאה, כנגד מה שנקרא הרפורמה, ובאמת המקום הזה אצלנו זה הניסיון לא להגיע לשיח פוליטי משסה. אז למשל עם הסבא, פרופסור ילון המתוק, הקלטנו שיר, אני גיטרה. אז זה רץ ברשתות איזושהי תקופה.
מצמרר אותי, כן.
כן, שהילדים עם הפאות, הילדים שלי מנגנים, פסנתר, קלרינט, גיטרה, וזה השיר שסבא הכי אוהב, אני גיטרה, כן, אז... לנגן את זה בכמה קולות ולהקליט את זה יחד איתו, ולחפש כל הזמן מה מחבר אותנו.
כן, גם ראיתי הנכדים, חוויתי סרטון ששלחת, אני לא זוכרת, באחת הקבוצות, שהבן שר שלום עליכם, ודווקא החברות שהם גם ממובילות המחאה, נמסו לראות את הילד המתוק, המוכשר, המכונן הזה מהאוויר, ולפעמים באמת השלום עליכם הוא מרפא את כל ה... אוקיי. בסדר, יש רעש.
זה מזכיר לי ניגונים של שבת, אנחנו, כמו שציינת, גרים ממש ליד שנקין, תל אביב, ואני לא אשכח שזה, זה לא פעם ולא פעמיים, שעצר ברחוב את בעלי, בחור קיבוצניק שגר בתל אביב, חילוני לחלוטין, ואמר לבעלי, אני כל הזמן שומע את השירה שלכם בשבת. יודעת, זמירות שבת זה משהו שאחד הדברים שמחברים
בשולחן
שבת. כן, אז אבל לי אמר לו בכיף, אתה מוזמן אלינו, והוא באמת מתארח אצלנו כמה וכמה פעמים, הוא פשוט, הוא לא הראשון ולא האחרון של חבר'ה שפשוט נמשכים אל הזמירות, אל השולחן, בערב שבועות, לפני שנה בערך זה היה, חיפשנו עשירי למניין בנווה צדק, בחור צרפתי, מקסים, נכנס, השלים לנו מניין, מסתבר שהוא לומד בבית ספר לגויים, הוא אומן, הוא בכלל לא יודע מה זה חג שבועות.
וואו.
הוא הצטרף לבעלי אחר כך לסעודת חג, וישב מוקסם מכל הדבר. הוא אומר לנו, אני יודע שיש שבת, אבל מה זה שבועות? לא מזמן הוזמנו לחתונה יהודית שהוא עשה, ובמהלך השנה האחרונה הוא למד להניח תפילין, בקשר צמוד עם בעלי, ולמד ברכות השחר, ומאוד התחבר, זאת אומרת, אני חושבת שהשיח המתלהם ברחובות זה שיח שנובע מבורות, מחוסר הכרה והבנה אחד של השני. יש לנו כל כך הרבה מה מחבר, שבאמת הגיע הזמן שאנחנו נתעסק עם זה, עם הקשרים האישיים הקטנים, עם השכנים, עם הסובב אותי, להאיר פנים לאנשים.
ומה באמת הכי מקשה עלייך בימים אלה? מה גורם לך אגמת נפש? כי לא הכל עובר חלק.
אני חושבת שביטאתי את זה באחת הקבוצות שאנחנו עושות מפגשים של מה שנקרא נשות שמאל, נשות ימין, דתיות, חילוניות. אני אתמול כתבתי משהו על נושא של סולידריות, ואמרתי את זה כתושבת תל אביב שחזרה בתשובה, ומזהה באיזשהו אופן סולידריות כל כך טבעית, עם הציבור הערבי בארץ, המוסלמי. ומצד שני, על אותם נושאים כמו הפרדה מגדרית, למשל, באירועי נשים. אתה רואה, למשל, סתם, 10 שנים אני במין מאבק על לאפשר חוג התעמלות לנשים פה בלב תל אביב, שזה יהיה לנשים בלבד.
כן.
מה שפעם היה מאוד טריוויאלי להבין שאישה בנויה אחרת וזקוקה אז גם לשיעור אחר, וגם המרחב האישי שלי הוא בהרגשה מוגנת יותר כשאני בחברת נשים בלבד מתעמלת על מזרון וכדומה, היום זה הפך להיות עם הפרשנות, פרשנות שלדעתי היא גם מוטעת ביסודה של דינה זילבר, היועצת המשפטית לשעבר. אז את פתאום רואה שעיריית תל אביב שמסרבת בתוקף לחוגים לנשים בלבד בטענה שזה אפליה מגדרית, מקימה מטעם העירייה מכון כושר לנשים מוסלמיות ביפו. עכשיו, אני בעד, כן, אני מבינה את חופש הדת והמצפון של דת האסלאם, אבל בלי שום רצון לסיכול מעמדה של האישה. גם הדת היהודית מדברת על אירועים נפרדים, אם זה שירת נשים, אם זה המרחב האינטימי שלנו, כמו שיעור התעמלות שמבקש סביבה נשית בלבד. אז יש פה איזושהי הרגשה שדווקא מול הציבור הדתי היהודי יש איזה מין דווקא ומלחמה, ומנפנפים מולנו אתם רוצות להוריד את מעמד האישה. ומעידך יש סובלנות מבורכת כלפי הציבור המוסלמי, אבל אז אני קופצת ואומרת, רגע, אני גם פה, תסתכלו עליי, תראו אותי, גם אני מיעוט עם צרכים אחרים, התחשבו בי גם. ואני רוצה לציין, את יודעת, אני למדתי לימודי נשים באוניברסיטת תל אביב.
כן.
בפקולטה למשפטים, כחלק מההכשרה שלי לעריכת דין. והנושא הזה של מגדריות, שכל כך מנסים לטשטש אותו היום באיזה מין מקום של שוויון רדיקלי, הוא לא נכון, הוא לא מכבד, הוא לא דמוקרטי, הוא לא מייצג מיעוטים. ואני חושבת שכל התפיסה שקיימת היום בתחום הפוליטי זה בגלל ההרגשה של דווקא הציבור הדתי על כפייה חילונית ולא להפך.
כן. נורית איילון הירש, תודה שהצגת לנו ככה בצורה בהירה ונהירה את מה שקורה שם אצלכם בתל אביב. כן. וגם
אני מייחלת לאהבה. אני רק אציין שאתמול אצלי בבניין שכנה, שהיא עיתונאית עיתון הארץ, כן? אני נכנסה לאיזושהי פרוצדורה רפואית, והרימה טלפון, ואמרה לי, נורית, תבקשי מהילדים שהתפללו עליי.
אז זהו, זה החיבורי. חד משמעית. תודה רבה לך. תודה, נורית יקרה. תבורכי על מה שאת עושה. תודה. חני רות אברהם, מנהלת מכון איתן לפסיכולוגיה תלת-ממדית, על זוגיות מאתגרת והקשר לחורבן הבית. מה שלומך, חני?
ברוך השם, ברוך השם.
לא ימים פשוטים לעם ישראל, אבל אנחנו עם הפנים קדימה. הבית נחרב פעם אחת, נחרב פעם שנייה, אבל אף אחד מאיתנו לא ייתן להחריב את הבית הפרטי שלנו. איך עושים את זה?
עושים את זה מבפנים, קודם כל. זאת אומרת, אנחנו היום בתקשורת, והרבה מאוד מוצאים החוצה, ומאוד משתפים, ומה לעשות שזוגיות זה משהו אינטימי, ומשהו שקט, ומשהו פנימי, ומשהו עמוק. וככל שפחות ופחות מדברים על זה, זה שותר יותר אנרגיה כדי לעבוד על זה מבפנים. והכיוון הוא סוג של הפוך ממה שאנחנו רגילים לעשות בדרך כלל. זאת אומרת שברגע שאני מבינה שמשהו פה לא תקין ואני רוצה לשנות אותו, אז ככל שאני פחות ופחות היחצן, פחות ופחות אדבר, האנרגיה נשמרת כדי לפעול את השינוי. כי שינוי יכול להיות חיצוני ויכול להיות פנימי. ומה לעשות שבזוגיות הפנימי הוא הרבה יותר משמעותי מאשר החיצוני.
אבל בפועל, איך מתנהגים? את יודעת, הרבה גברים הופכים להיות מנוגה ונשים ממאדים או הפוך, ויש המון המון שינויים. ובתכלס, איך דואגים שהבית לא יחרב? או מה, או מה, מה בעצם הכי מדאיג אותך כיום בתפיסת עולם שלך הזוגית, לגבי הזוגיות בעם ישראל?
זה בדיוק כמו שאמרתי. בהלכה, חיי אישות נקראים דיבור. זאת אומרת שבזוגיות כל המושג של דיבור הוא מאוד מאוד משמעותי. ככל שאני יותר ויותר מדברת את זה החוצה, אני מאבדת יותר ויותר אנרגיה לעבודה הפנימית. זאת אומרת שאם את שואלת מה לעשות, אז דבר ראשון זה לסגור את הפה. זאת אומרת, להתחיל לא לפזר אנרגיה על מה שקורה בתוכנו לאחרים. זאת אומרת, לא לדבר. פשוט כל מה שאני חושבת וכל מה שנראה לי, לאגור את זה בפנים כדי שהאנרגיה הזאת תישאר לעבודה. לבדוק פנימה, לעשות חשבון נפש, לא לחשוב שאני עכשיו על הבמה וכולם צריכים לדעת מה אני חושבת ומה אני מרגישה ומה אני מבינה, אלא קודם כל לעצור, לא ליחצן, לא להוציא, לעצור.
כן.
אם אני לא אגיד את דעתי, לא יקרה שום דבר, העולם ימשיך להתנהל. אבל אם אני אגיד את דעתי, אני לא אוכל להתנהל נכון.
אני זה אומר העולם שלי.
כן, החיים שלי, האישיות שלי, הפרטיות שלי, האינטימיות שלי, החיבוב שלי. בדרך כלל בדולות שהן מדריכות את האנשים לפני לידה, הן עוזרות להם לנשום פנימה. כי כשאישה נושמת פנימה, היא בעצם עוזרת לעובר להידחף החוצה. וכשהיא צועקת, הוא מוציא אנרגיה חוצה, ואז אין אנרגיה בשביל העובר.
נכון.
אז יש לנו 100% אנרגיה. ככל שהבעיה יותר קשה, אנחנו צריכים יותר ויותר אנרגיה אלינו. וכשאנחנו מפזרים אותה, לא נשאר לנו אנרגיה בשביל החיים שלנו האישיים. וזה מה שאנחנו אומרים, וקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. קודם כל לקבץ, להקהיל, לאסוף, לאגור, להשאיר אצלנו את האנרגיה שאנחנו צריכים אצלנו. אם נשאר מיותר, מה טוב, אבל ברגע שאנחנו במצוקה, דבר ראשון, חיסכון בחשמל, נכון? חיסכון בסוללה. חוסכים. לא מוצאים החוצה, לא מפזרים. אנחנו בזמן שאין לנו אנרגיה מיותרת. אז לעצור. עוצר זה נשון לעצור. מי שעוצר, יש לו עוצרות. מי שמפזר, אין לו עוצרות. וברגע שמצוקה, אין לו מאגרים כדי להתמודד.
תודה רבה, תודה רבה לחנה רות אברהם, ככה מסר קצר וקשוח וחזק מאוד. תודה רבה לך, חנה רות אברהם, מנהלת מכון איתן.
בית המקדש.
כן, תודה רבה.
בקרוב ממש.
אמן ואמן. אז זה באמת ככה התוכן של הימים האלה, של הזמן הזה, וקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, ואנחנו צריכים להסתכל קדימה. ולדאוג שהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לנו את הזמנים טובים, את הגאולה, את הישועה, תכף ומיד. לפני הכל נגיד תודה וברכה ליעלי צייטלין, למוטי קופר. אני מירי שניאורסון, אנחנו לא נשוב וניפגש בשבוע הבא, אנחנו יוצאים, התוכנית עניין משפחתי יוצאת לחופשת בין הזמנים, ניפגש בעזרת השם בבית המקדש. אל תשכחו אף פעם לצפות לגאולה ולישועה.